כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מפסיקים להתקשט בנוצות. כתבתה של ציפי שמינוביץ, ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. המחאה האנטי-חברתית בארצות הברית סוף סוף מכריחה את האמריקאים להכיר גם בחטא הקדמון שלהם, היחס לילידים. והשינוי מתחיל דווקא בשמות של קבוצות ספורט. פיליפ יניו מקליבלנד, אוהיו, הוא אחד ממיליוני בני אדם שיש להם זכות ראשונים על אדמת אמריקה. אבות אבותיו חיו שם זמן רב לפני שהאירופאים הגיעו, התעללו, הרגו בבודדים או טבחו שבטים שלמים וחבשו את השטח. מאז 1991 הוא מתייצב לכל משחק בית של קבוצת הבייסבול של קליבלנד, ומפגין נגד השם שהיא נושאת מאז 1915, Indians, והלוגו שלה, צ'יף וואו, וקל להבין למה. השם והלוגו, קריקטורה מגוחכת, הם אלבון ברור לאמריקאים הילידים ולתרבותם, שהמתיישבים הלבנים הפכו לבדיחה אחרי שגמרו לרמוס אותה. אבל הוא היה כמעט לבד במאבק הזה. מחוץ לאצטדיון הוא ספג כללות, גם מאוהדים מחופשים לאינדיאנים, צבועי פנים, ששאגו לעברו יללות שלמדו מהייצוג המבזה של אינדיאנים בסרטי קולנוע ישנים. פה ושם, הוא סיפר לניו יורק טיימס, היו גם כאלה שאמרו לו לחזור למדינה שממנה בא. בתגובה הוא יכול רק לחייך. כמעט 20 שנה הוא עמד בזה עם בקשה פשוטה. Change the name, change the logo. בשנה שעברה, סוף סוף נאותה הקבוצה להסיר את הלוגו ממדי השחקנים ומשלטי האצטדיון. יניו בקומץ המיטב למחאה הניחו שידרשו עוד 20 שנה כדי לשנות את השם. ואז ב-2020, והעולם התהפך. בעיקר לרע, אבל פה ושם גם לטוב. בשבוע שעבר הכריזו ראשי הקבוצה שידונו בהחלפת השם. ההודעה הגיעה שעות אחדות לאחר שקבוצת הפוטבול, וושינגטון רדסקינס, מסרה שתחפש שם אחר. הנשיא דונלד טראמפ, אלא מה, תקף השבוע את החלטות הקבוצות. קבוצת הבייסבול מאוהיו שולית למדי, אבל הרדסקינס הם מועדון עם אתוס, שמייצג את עיר הבירה של ארצות הברית ב-NFL, ושבמשך עשרות שנים התעקש לשמר את כינוי הגנאי בשם שלו, ואפילו הגיע עם העניין עד לבית המשפט העליון. הקבוצה בכלל הוקמה בבוסטון, וב-1933 שונה שמה מבוסטון ברייבס לבוסטון רדסקינס, והבעלים הורה לשחקנים לעלות על המגרש בפנים צבועים. כעבור 4 שנים הקבוצה עברה לוושינגטון, אבל השם רדסקינס נשאר. המחאה שקראה להחלפת שמות וכינויים מעליבים של קבוצות ספורט, שהחלה כבר בשנות ה-60, לא דגדגה לה, ולמעשה הצליחה להשפיע רק על מעט קבוצות, בעיקר בספורט המכללות. ב-1999 משרד הפטנטים הפדרלי ביטל את האישור שניתן לסימון המסחרי רדסקינס בטענה שהוא משפיל. הודיע לקבוצה שלא תוכל למכור עוד מוצרים עם השם הזה ודרש להחליף אותו. הבעלים החדשים של המועדון, המיליארדר השמרן דן סניידר, סירב, ערער לבית המשפט וניצח. כבר ב-2014, כשמשרד הפטנטים ניסה לבטל שוב את הסימן המסחרי, העניין כבר הגיע לבית המשפט העליון, שקבע שלממשל אין סמכות למנוע מקבוצה להשתמש בשם שלה רק משום שהוא מעליב. ההתעקשות נמשכה עד עתה, כלומר, עד הרגע שבו נשלף הנשק היחיד שעובד בארצות הברית, זה שיכול להצמיח רגישות גם אצל אנשים כמו סניידר, הכסף. האיסטדיון של הרדסקינס נושא את שמה של נותנת החסות פדקס, שבשבועות האחרונים ראתה את המחאה הגוברת נגד גזענות ואת התמיכה שהיא מקבלת משלל חברות, ובשבוע שעבר החליטה להצטרף. היא דרשה מהקבוצה להסיר את השם או שהחסות שלה תוסר. אליה הצטרפו ענקיות כמו נייקי ופפסיקו, שאימו להפסיק לפרסם באצטדיון, וראשת עיריית וושינגטון מיוריאל באוזר שהצהירה שהשם של הקבוצה מקשה על העירייה לעזור לה להקים אצטדיון חדש. הרדסקינס נשברו. עיתונאי ספורט מניחים שהשם ישונה מהר, האימונים לעונה הבאה אמורים להתחיל באוגוסט, וסניידר לא יוכל לצאת לדרך בלי הספונסרים שלו. כ7 מיליון צאצאי ילידים חיים כיום בארצות הברית. כשהאירופאים הראשונים הגיעו ליבשת, חיו בה כבר מיליוני ילידים. הערכות של ההיסטוריונים נעות בין 8 מיליון בני אדם ליותר מ-100 מיליון. לשם השוואה, מספר השחורים במדינה הוא יותר מ-40 מיליון. השחורים הם כ-13% מהאוכלוסייה. חלק מהם הגיעו לצמרת הממשל, הספורט והבידור, ואילו רבים לאין שיעור מתמודדים עם אפליה, דיכוי ואלימות מצד הרשויות. כך שהמאבק נגד גזענות נוטה להיות ממוקד מאוד באפרו-אמריקאים, ובדרישה שאמריקה תתבונן בעוול בין מאות השנים שנעשה להם ותתחיל בתיקון. דיון בעוול שנעשה לילידים לעומת זאת נותר בדרך כלל שולי. הרי גם בתוך הגזענות האמריקאית יש היררכיה, וצאצאי הילדים הכי קל להעליב, אפילו בעצם ההתייחסות אליהם במילה אינדיאנים. עשרות מיליונים מהם נטבחו, כולל בידי ממשלים שכבר התחילו להכיר בזכויות השחורים במאה ה-19. עד היום הם סובלים מגזענות קזואלית שעוברת בשקט. מילות גנאי כבר יצאו משימוש נגד שחורים, אבל המקבילות שלהן שהן נוגעות לילידים מתקיימות בלי בעיה. בלק פייס כבר לא עושים, אבל אין בעיה לצבוע את הפנים באדום וחתום וצהוב. אלא שגל המחאה הנוכחי, מהנחושים והמקיפים בהיסטוריה, מצליח לאט לאט לשנות גם את זה. כשדורשים התבוננות של אמריקה בעוולות העבר שלה, בסופו של דבר מגיעים גם לחטא הקדמון שביחס לילידים. חודש וחצי אחרי מותו של ג'ורג' פלויד, ההתעוררות האנטי-גזעית על ההיבט הציבורי וגם העסקי שלה, סוף סוף מקדמת גם את המאבק של צאצאי הילידים. זה עדיין לא אומר שמשהו מהותי ישתנה. היחסים בין הממשל הפדרלי לשמורות שבהן חיים צאצאי הילידים מתוחים תמיד, וכמעט בכל תחום הם מקבלים יחס של אזרחים סוג ב'. עד כה ההישגים היחידים של המוחים בגל הנוכחי, כולל אלה שהפגינו לקראת ביקורו של דונלד טראמפ בהר רשמור בשבוע שעבר, הם דיונים על החלפת שמות של כמה קבוצות ספורט והסרת כמה פסלים. ובכל זאת, הם מצליחים לעורר עוד ועוד חלקים בציבור האמריקאי להכיר בעוול שנעשה להם. קל זה לא. הנשיא תיאודור רוזוולט אמר בסוף המאה ה-19 כי לא ארחיק לכת ואומר שהאינדיאני הטוב היחיד הוא אינדיאני מת, אבל אני מאמין שתשעה מכל עשרה הם כאלה, ואני מעדיף לא לבחון מקרוב את העשירי. יותר מ-100 שנה אחרי, עקירת הגזענות נגד הילידים הראשונים של אמריקה עדיין קשה, כמו חציבת פרצופו של רוזוולט בהר רשמור, שנמצא על אדמה שהייתה שייכת לשבט נייטיבי. אבל השינויים בשמות של קבוצות ספורט הם אבן אחת חשובה שנופלת במאמץ האדיר הזה. מפסיקים להתקשט בנוצות, כתבתה של ציפי שמילוביץ, ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים וקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.